הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מהנדסים בנייה. הפודקאסט הנכנס לאובי הקורה של ענף הבנייה. בהגשת אהוד לוי.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מהנדסים בנייה, הפודקאסט שנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה בישראל. אני אהוד לוי, סמנכ"ל השיווק והפיתוח העסקי של קבוצת א' צדיק. בחזית ענף הבנייה נמצאים הקבלנים, והיום 669 ימים מאז השביעי באוקטובר 2023, למילה חזית יש משמעות נוספת. את הקבלנים אפשר למצוא בחזית כלוחמים, בשירות מילואים, אפשר למצוא את הקבלנים בחזית, מבצעים עבודות תשתית, בנייה, מיגון ועוד הרבה דברים אחרים. וכמובן בחזית הבנייה. ממשיכים לבנות את הארץ בפרויקטים השונים של המגורים ותשתיות. השנים האחרונות היו מאתגרות מאוד עבור הקבלנים. אם אנחנו הולכים אחורה כמה שנים, אז הקורונה, כמובן המלחמה, נושא של רגולציה, מחסור של כוח אדם שהולך ומחריף, המון דברים קרו. כל דבר שמשפיע על הקבלנים משפיע גם על המדינה והאזרח שקונה את הדירה בסוף. וכדי להבין מה עובר על הקבלנים ואיך מתמודדים עם כל האתגרים האלה, נדבר היום עם אלי רוזנטל, מנכ"ל ארגון הקבלנים והבונים, מחוז תל אביב והמרכז.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה.
שלום אלי.
אהלן אודי.
אז לפני שאנחנו מתחילים, בואו נכיר טיפה את אלי. ספר לנו קצת עליך.
אני בן 52, גר בראשון לציון, נשוי פלוס 3. למעלה מ-17 שנים בארגון הקבלנים, חוז תל אביב. ארגון הקבלנים שלנו בעצם הגדול ביותר בישראל, מונה 460 קבלנים ויזמים שבונים בכל הארץ.
מה התפקיד שלו?
התפקיד שלנו בעצם זה לייצג את הקבלנים והיזמים מול הרשויות המקומיות, מול כל גופי הרגולציה שבעצם עוזרים להם להתקדם בפרויקטים שלהם, אם זה לפני או תוך כדי. כשאני מדבר גופי רגולציה זה כל מה שקשור לחברת חשמל, פיקוד העורף, כיבוי אש, ועדות מקומיות, ועדות מחוזיות, פקיד היערות, וכהנה וכהנה. כמובן הרגולטור הגדול ביותר שאנחנו, המושפיע ביותר שאנחנו עובדים מולו זה רשם הקבלנים, שזה אגף בתוך משרד הבינוי והשיכון.
בוא נדבר קצת על האתגרים שיש לקבלנים בתקופה הזאת. אמרתי, אנחנו נמצאים 669 ימים של מלחמה, הקבלנים. בהתחלה היה גיוס מלא של מילואים, זה כבר הוריד להם בכמות כוח האדם, אחר כך הרבה מאוד פועלים שכבר לא קיימים. איך הארגון עוזר לקבלנים, עזר לקבלנים להתמודד עם האתגרים האלה?
אז אני לוקח אותך שנתיים אחורה לפני המלחמה, זאת אומרת המשבר...
לקורונה?
לא, דווקא בקורונה זה היה שעתנו הטובה ביותר, היינו בין הענפים היחידים שקיבלנו החרגה מהממשלה ויכלנו לעבוד רגיל, נכון. פועלים, הכל דפק כמו שצריך, היה קצת בעיות בהספקה, אבל גברנו על זה והקורונה הייתה תקופה מצוינת. אני לוקח אותנו לתקופה של תחילת עליית הריבית, בעצם משם אנחנו מתחילים לראות שינוי מגמה בענף, עלויות המימון התייקרו בצורה משמעותית, הן לרוכשי הדירות והן לקבלנים וליזמים, ואז יש האטה בקצב מכירת הדירות.
אתה מדבר
יש פחות פרויקטים חדשים.
אמצע 2023?
כן, ברגע שהנגיד התחיל לעלות את הריבית, ואז בעצם חווינו האטה, ואז נכנסנו למלחמה באוקטובר, כמובן בהפתעה מושלמת, כמו כולם, וגילינו שגם נעלמו לנו 82 אלף עובדים פלסטינים שעבדו פה, שבעצם הם היו כבר בסגר עוד משבוע לפני המלחמה, היינו בסוכות, נכון? ובוקר בהיר אחד נעלמו. מה שקרה שגם 3,000 עובדים זרים, שגרו באותו זמן בארץ, בעיקר סינים, קיבלו הוראה מהממשלה שלהם לקחת מטוס ראשון ולחזור לארץ. כמובן מילואים, המון מהמנהלי העבודה, מנהלי פרויקטים, מהנדסים, הם בגיל הגיוס, מה שנקרא, מילואים. כולם התייצבו צו 8, היו חברות עתירות מהנדסים שהתרוקנו לגמרי, נשארו רק מהנדסים מאוד מבוגרים שכבר סיימו את השירות הצבאי.
איך בעצם ממשיכים לעבוד? איך ממשיכו לעבוד?
אז קודם כל, בשלושה שבועות הראשונים כמעט לא הייתה עבודה באף אתר בנייה, הרשויות המקומיות לקחו את החוק לידיים ופשוט אסרו על פתיחת אתרי בנייה. אנחנו הכנסנו לתמונה, אתה שאלת אותי מה הארגון עשה? אז אנחנו פנינו לרשויות המקומיות שבתחום העיסוק הרגיל שלנו, שזה תל אביב, זה בת ים, זה חולון, זה ראשון לציון, ובעצם פנינו לראשי רשויות וביקשנו לפתוח את האתרים, מאחר ולא היה שום מניעה. הסיבות היו פסיכולוגיות. ראשי ערים פחדו מאוד מהזעם של התושבים, כי אתר בנייה מזוהה עם עובדים פלסטינים, ולמרות שלא היו עובדים פלסטינים, אז הם לא רצו ש... יחששו לרגע שאולי יש איזה עובד כזה או אחר ש...
היה בעלה גדולה מאוד בעיתונים, בחדשות, נכון. כולם חשבו שאנשים מסתובבים להם בין הבתים.
אז חלק מהרשויות פתחו את האתרים בתנאי שיש מאבטחים, למרות שהסברנו להם, חבר'ה, אין פה, אין פלסטינים. אנחנו צריכים מאבטחים פה על סינים, על טורקים, על מי אנחנו שומרים בעצם. לא עזר לנו הרבה, ואז ניגשנו גם לבית משפט, ובבית משפט הגענו לפשרה עם ראשי רשויות, התאחדות הקבלנים הגישה עתירה לבית משפט מחוזי. בסופו של דבר, אחרי כמעט חודש נפתחו האתרים בצורה כזו או אחרת.
אבל זה עדיין נשאר, זה עדיין נשאר
סוג של... אבל בלי עובדים, נפתחו אתרים בלי עובדים.
לא, אני מדבר בימים אלה.
בימים אלו אנחנו עדיין במחסור.
של כמה?
זאת אומרת, העובד הראשון, בוא נחזור רגע אחורה, שיהיה קל להבין. אחרי חודש, חודשיים, הבנו שבעצם מה שהיה לא יהיה. עובדים פלסטינים לא יחזרו לפה בקרוב, ובחלק מהמקרים בצדק, כאילו, אתה נלחם בחזיותות בדרום.
אף אחד לא יקח סיכון, אף אחד לא יכניס אותם לתוך הבית.
בדיוק, אז שורה תחתונה, הבנו לאן אנחנו הולכים, והממשלה בעצם נאלצה להגדיל בצורה משמעותית מאוד את מכסת העובדים הזרים. הבעיה שעד העובד זר הראשון שנכנס לארץ, הגיע בסביבות פברואר-מרץ. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על 4-5 חודשים, שלא, שהיה פה מחסור אדיר.
כן, אנחנו מדברים על עובדים ולא על פועלי בניין, כי הם לא בדיוק היו פועלי בניין מי שהגיע לפה בהתחלה.
גם כן נכון, ולוקח זמן בן אדם שעבד, ואמרו לנו, יש פה חבר'ה מצוינים שעבדו בדובאי ובאמירויות, והם פועלים מעולים. מה לעשות ששיטות הבנייה הן לא דומות? גם היו לא מעט תרמיות. זאת אומרת, עובד שבחנו אותו בהודו, עברו 4-5 חודשים עד שהוא... הגיע לארץ, ובסוף זה הבן דוד שלו הגיע,
מה
או
אתה אומר?
מישהו אחר. היו גם דברים כאלה, כמה שניסו למנוע את זה. כל מה שאמרנו מראש לממשלה, רק, אתה יודע, הממשלה חושבים שהם יודעים יותר טוב מאיתנו, למרות שהניסיון הנצבר.
איפה אנחנו נמצאים עם זה היום?
היום אנחנו במחסור של קרוב ל-50,000 עובדים זרים. זאת אומרת, נכנסו לפה כמויות של עובדים זרים.
אבל השוק עובד.
עדיין, השוק עובד, השוק עובד, אבל... צריך לקחת בחשבון שכמעט ואין אתרים שעובדים ב-100% capacity.
אני רואה את התנועה של החומרים שיוצאים, נגיד מאצלנו, את ההזמנות, את הפעילות, גם בבנייה רוויה, גם בתשתיות.
יש הרבה עבודה.
יש הרבה עבודה, וזה חוזר לרמות של 2023.
אבל הבעיה שזה לוקח יותר זמן, אתרים שהיו צריכים להסתיים כבר לפני מספר חודשים לא מסתיימים, ואתרים חדשים פחות נפתחים. אז צריך לקחת את זה בחשבון. הקבלנים מקלקלים את צעדיהם, לא פותחים כל אתר שהם יכולים, כי יש להם גם מחסור בכוח אדם, וגם הם נמצאים כרגע במצב של יותר קשה לשווק היום דירות, אם אנחנו מדברים על דירות...
כלכלית.
כן, יותר קשה היום. הריבית מאוד גבוהה, והיה טיפייה שהריבית תרד, וגם המצב הכללי והמצב הרוח, זה לא נחמד ללכת לקנות היום דירה במצב שאנחנו נמצאים בו. אז הקבלנים לא פותחים אתרים חדשים, אם הם יכולים כמובן, אם הם מחויבים בחוזה לפתוח אותו, אז אין להם ברירה, אבל אנחנו רחוקים מאוד מהמצב שהיינו פה באוקטובר 23 לפני המלחמה.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה.
דיברת קודם על ההתעסקות שלכם עם הרשויות בתחילת המלחמה, אנחנו לאחרונה במבצע עם כלבי, גם היה עניין מאוד רציני,
נכון.
כל מה שקשור לפגיעות בבניינים, לפינויים, להתנהלות של הקבלנים. אתה יכול לספר לנו על זה טיפה גם?
מה שקרה במבצע עם כלבי, קודם כל התעוררנו למציאות אחרת לגמרי. פיקוד העורף אסר על בעצם פעילות באתרי בנייה לחלוטין, כי זה שטח פתוח. רק אחרי כמה ימים הצלחנו לשכנע אותם כן לפתוח אתרים, כל עוד יש ממדים או מרחבים מוגנים תקניים. אז בהתחלה עבדו באתרי בנייה ללא מנופאים, כי מנופאי לוקח לו קצת זמן להגיע למרחב מוגן, גם את זה לקח לנו זמן לשכנע, כי אתר בנייה בלי מנוף הוא בעצם אתר נכה, אי אפשר להעמיס חומר, אי אפשר להתקדם, אז זה גם כן לקח זמן, אז בחלק מהמקומות יכלנו להפעיל מנופאים, למזלנו זה היה פרק זמן נורא קצר, אז הנזק הוא לא כל כך גדול, אבל עדיין אנחנו סוחבים איחורים
מן העבר.
מהעבר, כן.
שאתה בהשכלתך כלכלן.
נכון.
איך כל הדברים האלה משפיעים על יוקר המחיה?
יש השפעה.
כי אמרנו, בסוף זה משפיע על כל אחד ואחד מאיתנו.
לצערנו, עם כל הרצון הטוב, כולם רוצים דרך אגב למכור דירות זולות. יש איזו אגדה אורבנית שהקבלנים רוצים שהמחירי הדירות יעלו. זה לא נכון, ואני אסביר גם למה.
רוצים לא רוצים, בסוף הכל עולה.
נכון, אז מחיר של דירה בישראל, אם אתה קונה קרקע, רוב הסיכויים שאתה תקנה את זה מרשות מקרקעי ישראל, כי הם הבעלים של 90% מהקרקעות במדינה. 60% ממחיר דירה זה קרקע פלוס מיסים. זאת אומרת, היכולת של הקבלן להשפיע על מחירי הדירות הוא שולי. נוסיף את עלויות כוח אדם, מימון, שיווק, פרסום, הרווח היזמי מסתכם בין 12-15% על פרויקטים עתירי הון של 3 שנים לפחות. אז הרווח פה הוא לא כזה גדול, אם אתה לוקח כלי כתיבה ואתה קונה אותו בשקל, מוכר אותו ב2, זה רווח של 100%,
כן, במחירי הדירות אין את זה. אבל פה מדובר על מיליונים,
נכון.
יש פרויקטים היום של, יכול גם להגיע למיליארדים, חס וחלילה,
נכון.
אתה יודע, לא רוצה לפגוע לאחד בפרנסה, אבל הסיכון הוא גדול, זה
הסיכון
נכון.
הסיכון הוא גדול, אבל
הירידה מ8% רווח, או 9% רווח, ל0% רווח, זה
נכון, אבל אני רוצה שאנחנו, אם נסתכל אפילו 40 שנה אחורה, כמות הצרכנים שקנו דירות ונשארו בלי דירה היא נמוכה מאוד. עברנו את המקרה של חפציבה, בענבל אור וכל מיני מקרים מפורסמים כאלה. בגדול זה ענף חסר סיכון, כי אתה מצד אחד קונה נכס, יש לך בטוחה שזה הקרקע שקנית אותו. במקרה הגרוע, אז ימסרו לך את הדירה בכמה חודשים באיחור. הסיכוי שלא ישלימו את הפרויקט, אם הכל עובד נכון ותקין, הוא קטן.
ברור, תגיד, זה תמיד היה 60% מערך הקרקע?
בדרך
60% מערך הדירה,
זאת אומרת, יש מקרים שאפילו זה יכול לעלות, במקומות מאוד זולים שהקרקע זולה, זה יכול לרדת ל-40% או 50%, אבל היכולת של הקבלנים להשפיע על מחיר הדירה הוא לא גדול. רוב הפרויקטים גם ממומנים על ידי בנק מלווה או מימון חוץ בנקאי, ויש עלויות שצריך לקחת אותם בחשבון. עכשיו, דיברת איתי מה קרה במלחמה על העלויות, אז אצלכם גם אתה יודע, בחברה שרצית לספק סחורה, או בוא נגיד, אתה מייבא עכשיו חומרים מטורקיה.
אין טורקיה.
אז יפה. אז
אין טורקיה.
בוקר בעיר אחד.
עשינו עבודה על איך מחליפים חומרים ומביאים אותם מהר פה.
אז השוק הטורקי בעצם היה ספק מאוד מרכזי בחומרי גלם לענף הבנייה. החל מקרמיקות ומלט וברזל, המון דברים, ובוקר בעיר אחד ארדואן החליט שלא יגיע לפה חומר יותר, אז היו כל מיני ניסיונות להביא את זה ממדינות שכנות.
אני יכול להגיד לך שהקורונה,
הרשות הפלסטינית,
אני רוצה רגע להגיד לך במובן הזה, שהקורונה באיזשהו מקום, לנו כחברה ספקית של חומרים, א' צדיק, עשתה טובה. כי במהלך הקורונה היינו צריכים להיות מאוד מאוד גמישים, איפה אנחנו מביאים חומרים, ואיך אנחנו מוצאים חומרי גלם חדשים וספקים וסורסים וכל הדברים האלה, זה פשוט עשה לנו הכנה מאוד מאוד טובה לקטע הזה של המלחמה.
נכון. אז בעצם, אז בוא נסתכל ככה על מה אנחנו מדברים. אז מחסור בעובדים גורם לעלייה מטורפת במחיר של העובדים הקיימים. פועל זר שירוויח X שקל ליום, או יותר נכון, 4 ספרות.
כן, אני זוכר, אני בתחילת המלחמה, היות וההורים שלי הגיעו מרומניה, ביקשתי מבעל החברה שישלם לי לפי יום עבודה של פועל רומני.
היית מבקש פועל סין, היית מרוויח יותר.
אבל אני רומני, מה אני אעשה? אז ביקשתי לקבל
את המחיר עבודה היומי של עובד זר עלה ב-50%. עכשיו, היו עבודות שלמות שעד היום עדיין תחליף. עובדים פלסטינים עבדו בהתקנת מעליות, דרגנועים, אלומיניום לבניין, דברים כאלה, אין להם תחליף היום. העובדים הזרים שמגיעים לארץ לא יודעים לעסוק במקצועות האלה. יש ענף שלם שכמעט נמחק, ענף התשתיות. הגיעו לה, אין עובדים בענף ענף התשתיות היה מושתת על עובדים פלסטינים.
אתה מדבר על מה, על כבישים?
תשתיות, כן.
קשרים,
רכבות, הכל, כל מה שקשור לתשתיות. כמות העובדים הזרים שעובדת בענף התשתיות היא נמוכה מאוד. נכנסו לארץ פחות מ-200 עובדים זרים חדשים לענף התשתיות. למה? כי המדינה תיעדפה את ענף הבנייה למגורים.
מאיזה סיבה?
כי רוצים למסור דירות, זה לא רק דירות דרך אגב, ענף הבנייה הוא, זה גם בתי חולים ומוסדות ציבור ובתי כנסת ובתי חולים, אז היה תיעדוף קודם כל לענף הבנייה, ענף התשתיות רק עכשיו מתחיל לקבל עובדים
כן,
זרים.
כן, כי אם מסתכלים היום, בחוץ, סתם מי שנוסע בכביש, רואה שיש מלא עבודות של תשתית. כבישים, הרכבת הקלה למיניהם, הקו הירוק.
רכבת קלה, מי שעובד שם זה עובדים זרים, כי זה עובדים מיומנים, אבל אם אתה תסתכל על עבודות פשוטות, אתה זוכר, היינו נוסעים ביעלון באמצע הלילה, היית רואה, פותחים איזה קטע, כמעט היום אתה לא תראה את זה. כי אין מי שיעשה את העבודה. עכשיו, למה זה גורם? אנשים לא מבינים את זה פשוט, גם הממשלה לא מבינה. זה שיש לנו בית חדש, או בית ספר חדש, אבל אתה לא סולל אליו כביש, אז מה עשינו בזה? אתה לא יכול לאכלס אותו.
או מקום עבודה שאין לך איך להגיע.
נכון, לשם, כן. אז מה שהולך לקרות לצערי הרב, כמות, היה גם מחקר של התאחדות הקבלנים שעשתו לא מזמן, יש ירידה ב-30% בכמות כיתות הלימוד שנבנים בשנתיים האחרונות. 30% ירידה, מה זה אומר?
כן, זה אני שומע גם מהנדסי ערים.
יש שכונות חדשות שיוכלסו בלי בתי ספר. עכשיו, אתה היית רוצה לקחת את הילדים שלך למקום שהם יצטרכו לנסוע חצי שעה באוטו עד שהם יגיעו לבית ספר אחר? לא, אף אחד לא היה רוצה את זה. אנחנו נמצאים בבעיה גדולה מאוד.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לאובי הקורה של ענף הבנייה.
האם היום ועדות הבנייה, ועדות המחוזיות,
ועדות התכנון,
למיניהם, הן מקדמות את הפרויקטים בצורה יותר מהירה? הרי בואו נסתכל רגע רק על הנושא הזה של המיגון, שחווינו אותו לפני חודשיים. יש היום, לא זוכר מה המספרים, אבל יש מספרים מטורפים, נכון. של דירות, ואנחנו, וצופים גם, כן, אני לא יודע, אבל צופים גם שאנחנו חוזרים, חוזרים לעוד סבב.
נכון.
זאת אומרת שמה שראינו עד עכשיו, יכול להיות יותר גרוע בעתיד הקרוב. אנחנו...
אין ספק.
אז איך הוועדות מתמודדות עם זה? איך אתם כארגון עוזרים לקדם את העניינים האלה?
אני לא רואה כרגע שינוי, זה צריך לבוא קודם כל מלמעלה, זה צריך לבוא מהממשלה. ולצערי הרב, אין היום על ההגה, בתחום הדיור אני מתכוון, אין אף אחד שיושב על ההגה ומכוון את העונייה הזאת או את הרכבת הזאת, אין.
אבל יש גם אינטרס של ראשי הערים במובן הזה.
ראשי הערים...
של הוועדות המקומיות.
יש להם אינטרס, אבל... צריך להבין שיש להם גם אינטרסים אחרים. אני לא אומר, הם לא מונעים בנייה חדשה, זה לא העניין, אבל הדרישות לקבלת יותר בנייה לא ירדו.
כן,
לא התקצר על לוח זמנים.
אבל התחדשות עירונית. יש היום המון מבנים במרכזי הערים שצריכים התחדשות עירונית. אנחנו יודעים שתמ"א 38
הסתיימה. נכון.
דרך אגב, אתה התחלת את תפקידך שהתחילה תמ"א 38.
כן, אתה... סיפרתי לך... באתי מתחום הניהול הכלכלי, לא הבנתי שום דבר בבנייה, ובוקר בעיר אחד יושב ראש הארגון דאז בא והניח לי חוברת עבד קרס, אומר לי, אלי, תלמד את זה, זה העתיד. זה היה החלטת ממשלה על תמ"א 38, חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה.
וזה באמת הביא את העתיד.
ויש שינוי משמעותי מאוד, בטח, אם אתה מסתכל 20 שנה אחורה, אז יש פה שינוי משמעותי מאוד, נבנו... אלפי דירות, או עשרות אלפי דירות בתמ"א 38, ועדיין אנחנו לא הגענו למיצוי פוטנציאל.
אבל אנחנו מדברים רק על המרכז.
נכון, כי אין כדאיות כלכלית.
אז התוכנית הממשלתית היא הייתה טובה. אתה בארגון של מחוז תל אביב והמרכז, אז לך זה טוב, או לקבלנים שהיו פה זה טוב, אבל לאזרחים בשאר מדינת ישראל זה פחות.
אני לוקח אתך עוד פעם 20 שנה אחורה, התוכנית הזאת באה למגן את הדירות מפני רעידות אדמה. המקום הכי משמעותי לרעידות אדמה זה השבר הסורי-אפריקאי, שזה מתחיל בצפון בטבריה ומסתיים באילת.
כן.
במקומות האלה אין תמ"א 38 וגם פינוי-בינוי, לא זוכר שראיתי איזה משהו חדש. אז הממשלה הייתה צריכה פה לבוא ולתמרץ את היזמים, להיכנס לפרויקטים האלה. עכשיו, שאני אומר לתמרץ, נתנו להם המון שיטות איך לעשות את זה בלי להוציא כסף מתקציב המדינה. למשל, טקס קרדיט, שמעת על הדבר הזה?
לא, תספר לי.
אז אני אספר לך. זה בעצם זיכוי במס. בא קבלן, מוכן לעשות חיזוק מבנים בבאר שבע, או בוא נלך על בית שען, בסדר? בית שען, קלאסי לשבר הסורי-אפריקאי, מחזק את הבניין, הוא מקבל
את התוספות,
דיור, אבל כן. הוא מקבל בעצם, הממשלה רושמת בצד, מגיע לך זיכוי בסך 2 מיליון שקלים. את הזיכוי הזה הוא יקבל על פרויקטים אחרים, שהוא
אחר.
יעשה באזור המרכז, הוא ישלם פחות מס בעצם. ואז יהיה כדאי לו להתחיל פרויקטים במקומות לא כדאיים.
אז למה זה לא עובד?
כי הממשלה לא מוכנה, אגף תקציבים באוצר, מבחינתו שהשוק יסתדר לבד, הם לא מוכנים לתגמל את זה. לצערי הרב, גם אני לא רואה שינוי. דיברנו על המלחמה עם איראן, אתה ראית איזה תוכנית חדשה שאומרת בוא נקדם את ההתחדשות עירונית, ונראה קורה
בעיתונים. אז זה מה שאני שואל, כי אני מניח שהרשויות המקומיות, שבסוף האזרחים הם תחת אחריותם, ויודעים את כל המשמעויות, כי אחר כך צריכים לפנות אותם, וצריך לפנות אותם.
דרך אגב, אנחנו במחסור של 5,000 דירות להשכרה. 5,000, אתם יודעים מה קורה בשוק השכירות היום?
איפה, באיזה אזור?
כל מקום שהיה בו פגיעה של טיל, המפונים אמורים לעבור לכמה שנים טובות, נכון. עד שיהיה להם בית חדש. אנחנו מדברים על 5,000 דירות להשכרה שחסרות בשוק. היינו במחסור קודם, אני כבר שמעתי על עליות מחירים של 20-30-50%, כי אנשים אין להם איפה לגור. הם לא יגורו בבתי מלון 7-8 שנים. עכשיו, הרשויות המקומיות...
אז מה, מה
הרשויות... צריך להבין, זה לא רשויות מקומיות. פרויקטים של פינוי-בינוי זה ועדות מחוזיות. זה כבר תחת מנהל התכנון.
אבל אני מניח שלרשויות, גם שם יש איזשהו סי.
נכון.
ומנהל התכנון הוא מה...
מנהל התכנון יכול להוציא היום רגולציה חדשה, יחד עם הרשות להתחדשות עירונית ומשרד השיכון. למשל, להוריד את הרוב הדרוש מפרויקטים של פינוי-בינוי מ-66% ל-51%.
כן, אבל אני אגיד לך, אצלי בבניין, יש 100% של אנשים שחתומים, כולם רוצים. הבעיה היא תהליך התכנון, תהליך האישורים.
נכון.
ואנחנו מדברים על בניין שאין לו ממדים, וצריך לפנות שם את הכל.
אז בגלל זה אני אומר, זה לא בידיים רק של הרשויות המקומיות. באה המדינה, מחוקקת חוקים, ואומרת תוך 90 יום, יש פה יותר בנייה. למה, אתה אמרת שאתה מרומניה, נכון? למה ברומניה לוקח להוציא יותר בנייה 60 יום, ולמה בארצות הברית לוקח 60 יום?
אז מה מעכב פה?
למה? כי אין לימיט, אין לימיט.
אין לימיט לרשות?
כן.
מה מעכב את זה כל כך? למה לוקח לזה כל כך הרבה זמן עד שמוציאים?
כי אין לרשות המקומית אינסנטיב בדרך כלל להוסיף עוד יחידות דיור. הם מפסידים כסף על זה. יחידת דיור, ארנונה למגורים, היא הפסדית. ארנונה למגורים,
למסחרית. אז זה כן קשור לרשות.
זה נכון, אבל המדינה יכולה להתגבר על זה, לתת תגמול, דרך אגב, היה תוכנית כזאת, לתת כמה אלפי שקלים על כל יחידת דיור חדשה שמתווספת, למשל לשנות את שיטת הארנונה במגורים, ששנים מדברים על זה, ואף אחד לא עשה את זה. למשל,
מה זה אומר, צפר לנו, אני לא מכיר.
למשל, יש שיטה לחישוב ארנונה לפי ערך הנכס, ואז לא משנה על איזה נכס מדובר, אתה משלם 0.1% מהנכס, דרך אגב, זה מקובל בכל העולם. ואז לרשות המקומית, זה לא משנה מה בונים. אם זה בניין מגורים, מסחר או משרדים, הם יקבלו את אותו סכום. אז מה אכפת להם מהיבנו? רק צריך לדאוג לתשתיות, צריך לדאוג לבתי ספר. שורה תחתונה, אני לא רואה שינוי לצערי.
אז מה אנחנו כאזרחים אמורים לעשות עם העניין הזה?
אם אתה שואל מה הארגון יכול לעשות, אז כן. אנחנו מאוד פעילים מול הוועדות המחוזיות באזור תל אביב ואזור המרכז. ואנחנו נסים להשפיע ולשנות דברים מבפנים. אנחנו מאוד פעילים בעיריית תל אביב. דרך אגב, תל אביב בימים אלו מאשרת תוכנית שנקראת א5555, שזה התוכנית שמחליפה את תמ"א 38.
מה זה אומר? מה יש שם?
זה אומר שבכל מקום שאין בו תב"ע מאושרת, בתל אביב יש היום תוכנית הרבעים שהיא כבר בתוקף, שאפשר להוציא מתוכה היתרי בנייה. כל מקום שאין בה תוכנית כזאת, זה בערך ב-30% מהעיר תל אביב, התוכנית הזאת תחול, והיא בעצם קובעת את האחוזי בנייה על תוכנית בנימית, זאת אומרת על...
אלי, פרקטית.
בניין אחד.
פרקטית, מה המאזין צריך להבין? אוקיי, יש תוכניות. מה זה אומר? מה אמור לתת להם בשטח?
אם המאזין...
מה זה הולך לתת להם מבחינת תחבורה ציבורית? מה זה מבחינת בנייה, מבחינת חיזוק?
בוא נלך לשאלת מיליון הדולר.
יאללה, מיליון דולר.
אם אתה שואל אותי מה הולך לקרות בשוק בשנים הקרובות, אז אני אומר שהביקושים רק יעלו, בטח לדירות חדשות.
נכון.
לצערי
גם להשכרה.
אם המדינה לא תתעשת ותקים קבינט חירום ותמנה בן אדם אחד פרויקטור, ראינו בסרט הזה לפני כמה שנים עם אביגדור יצחקי זיכרונו לברכה, שמונה על ידי השר כחלון כראש מטה הדיור. הוא תחתיו היה גם את רשות מקרקעי ישראל, גם את משרד האוצר, גם את משרד הפנים, הוא יכל לקדם דברים ולפתור בעיות. אין לנו את זה היום, אז אני אומר, הביקוש יגדל, המחירים לצערי הרב כנראה שיעלו, העלויות עולות, ואנחנו נמצא את עצמנו במצב לא טוב, ואנחנו רוצים שהדיירים פה יוכלו לקנות דירה, שיהיה תוכניות שיעודדו אנשים צעירים לקנות דירה, חיילים משוחררים, מילואים ניקים.
אני מניח שכולם רוצים לקנות דירה, אבל בסוף זה כמה אתה יכול לשים דאון פיימנט, ומה אתה יכול, כמה אתה יכול לשלם משכנתה.
אז בוא תעודד את האנשים לקנות דירות, לא דווקא בתל אביב.
אתה יודע שבארצות הברית, דרך אגב, הנושא של המשכנתה, הוא מוכר לך למס.
נכון, רק בארץ, לא?
למה?
למה שנקבל כסף מהמדינה? למה שלא רק נשלם?
איך אתה רואה את ההתפתחות של הארגון שנים קדימה? מה הולך להיות מול הקבלנים? האתגרים של הקבלנים שהארגון מקדים יחד איתם.
אנחנו רואים את עצמנו כארגון מוביל בארץ, אנחנו נמשיך להיות כזה ארגון מוביל, ואנחנו נקלוט לתוכנו, אני מניח, בשנים הקרובות עוד יזמים וקבלנים נוספים, בעיקר...
אבל מול איזה אתגרים?
האתגרים ימשיכו להיות, לצערי הרב, בירוקרטיה, בירוקרטיה ובירוקרטיה, ומעבר לזה אנחנו גם ניכנס לעולמות שעד היום עוד לא נכנסנו אליהם.
אבל למשל... אני רוצה לדבר על בירוקרטיה. היום okay. נכנס כל הנושא של החדשנות AI.
בימים אלו אנחנו שוקדים על קורס חדש, לא נמצא על המדף, עם מומחית רצינית מאוד בתחום הזה. איך אנחנו מכניסים את הטכנולוגיה של AI לענף הבנייה? ניתן דוגמה פשוטה.
יש הרבה דברים כאלה. אני שואל, אבל דווקא לא לתוך הענף מבחינת, נגיד, חומרים וביצוע. אפשר לגעת גם בזה, זה גם תחום שמאוד מעניין אותי, אבל איך זה יכול להשפיע בתהליכים של רגולציה? כל הטכנולוגיה, במקום כל הגשת התפסים, המהירות של התגובה.
קודם כל, זה יכול לעזור. אני ראיתי אפליקציה שיכולה לקחת מכרז, לנתח אותו, והקבלן פשוט מקבל קובץ אקסל מסודר, עם כל התנאים של המכרז, מה צריך להגיש, איזה תנאים. במקום להתחיל לקרוא עכשיו 80 עמודים, הוא קורא 2 עמודים. זה דבר פשוט מאוד.
מדהים.
אני מקווה שגם ברשויות המקומיות יטמיעו טכנולוגיות של AI שיכולות לעזור בכל מיני דברים פשוטים, שלא צריך לקבל פה החלטות הרות גורל, לבדוק תוכניות, חישוב כמויות, דברים כאלה פשוטים שכל מהנדס מתחיל יכול לעשות אותם. זה טכנולוגיה שקיימת כבר. אתה לוקח תוכנית בנייה, סורק אותה, והמחשב יודע לנתח.
אתה רואה את הטכנולוגיה הזאת נכנסת נגיד לתוך ועדות, הוועדה המקומית, הוועדה המחוזית, מבחינת הגשת הדברים, ולכן גם השפעה על מהירות התגובה?
זה הציפייה, זה הציפייה. הציפייה היא שהמערכות יהיו הרבה יותר מהירות. זאת אומרת, עדיין זה לא יוותר על דיון בוועדה עם הצגת התוכנית, אבל כל החלק המקדים יוכל לעשות בקצב מהיר יותר. בעצם באיזשהו שלב זה יחליף גם חלק מבודקי התוכניות. הרי התהליך הבירוקרטי הזה לוקח זמן, כי יש לך מספר מוגבל של בודקי תוכניות, ויש לך המון תוכניות, והקפסיטי שלהם מוגבל. אז אם המחשב יחליף את הבודקי תוכניות בצורה כזו או אחרת, זה יחסוך זמן בעצם.
זה יהיה מדהים.
בהחלט. הלוואי שנגיע ליום הזה כבר.
הלוואי שנגיע ליום הזה, בהחלט. אלי, היה לי מרתק. יש עוד כל כך הרבה דברים ללמוד ולעשות. מה נאחל לקבלנים?
נאחל לקבלנים שימשיכו לבנות את הארץ בחדוות יצירה, וימשיכו לקדם פה את הפרויקטים המדהימים שלהם. אין מה לעשות, בלי קבלנים ויזמים, המדינה הזאת לא יכולה להתקיים, ויש לנו עוד כברת דרך לעשות, ולקלוט עוד עולים חדשים וחיילים משוחררים, ולשקם את הצפון ואת הדרום ואת מרכז הארץ. עבודה לא חסר, ואני מאחל לכולם רק בהצלחה.
אז קודם כל, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו היום.
תודה רבה שהזמנת אותי.
באמת נאחל לקבלנים להמשיך לבנות את הארץ במבנים, וגם לחזק את החוסן שלנו פה בתור מדינה. נאחל שכל החטופים יחזרו כמה שיותר
אמן,
מהר.
אמן, אמן.
ושנמשיך לבנות ולהתחזק. תודה רבה, אלי.
תודה רבה.
הפודקאסט הנכנס לאופי הקורה של ענף הבנייה, בהגשת אהוד לוי. הפודקאסטים של 103 FM.